אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה. החברה הערבית הישראלית נאלצת להתמודד יותר ויותר עם בני ובנות הקהילה הלהט"בית, והדיון הזה קורע את השורות במגזר הערבי. אנחנו נדבר על כך עוד מעט עם ג'קי חורי. נביא כאן סיפור של הורות משותפת בין בחור גבר הומו לסטרייטית, שהתחיל בשמחה גדולה ונמשך אל תוך טרגדיה שיש בה גם קצת קווים של אופטימיות. אנחנו נביא גם שיר היפ-הופ להטאבי צעיר, נדבר על סרטון אנימציה שמדבר ומתאר התמודדות של הומו צעיר עם החברה המעיקה, וגם נהיה עם ספר ביקורים על גידולו של נער להטאבי בתוך החברה הקיבוצית. כל אלה ועוד ככל שנספיק. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק את התוכנית. חן עוז היא טכנאית השידור. אני איציק יושע איתכם עד שלוש. בסרטון שהופץ השבוע ברשתות החברתיות נראים מספר צעירים מכים שני צעירים אחרים בנמל יפו. אדם נוסף ניסה להרחיק את התוקפים, ובמהלך המאבק איתו הושלך התוקף אל מי הנמל. שלשום המשטרה עצרה צעיר בן 16 מלוד בחשד שתקף את שני הצעירים ההומואים. התקיפה הראה בשבת האחרונה והמשטרה מנסה לאתר חשודים נוספים. הצעיר שנעצר חשוד בעבירות של תקיפה חמורה ועבירות ממניעים גזעניים. זהו הניסוח שהמשטרה מפיצה בהיעדר ניסוח הולם יותר בחוק לפשע השנאה נגד להט"בים. בית המשפט לנוער בבת ים העריך את מעצרו של החשוד עד מחר. א' הוא אחד הצעירים שהותקפו לאחר ששב משייט בסירה. הוא סיפר כי התוקפים אמרו לבעל הסירה, אנחנו לא מאשרים שתעלה הומואים ערבים, הם עושים לנו פדיחה. חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת גינה את התקיפה ואמר כי התקיפה ההומופובית בנמל יפו היא אירוע מחריד שאסור לעבור עליו בשתיקה. מהאגודה למען הלהט"ב נמסר כי אם לא יעשו צעדים קונקרטיים לשיפור מעמד הלהט"ב בחברה הערבית, זה עשוי להיגמר הרבה יותר גרוע. בתוך כך, הבוקר גם דווח כי צלב קרס רוסס על שלט התו הגאה בבית עסק ברמת גן. תו גאה הוא תו המצהיר כי בית העסק הוא ידידותי לקהילה הגאה ותומך בה. עיריית ירושלים הזמינה בחודש שעבר את ציבור המתחתנים בעיר לקיים חתונות בשורה של אתרים ירושלמיים בעקבות מגבלות הקורונה. ההזמנה באה במטרה לסייע לזוגות לקיים אירוע מצומצם ללא תשלום על רקע נופי העיר. זוגות מעורבים ולהט"בים ששקלו להיעתר להזמנה גילו כי העירייה מציעה את השירות רק לזוגות שנרשמו לנישואים כדת וכדין. אתר ויינט דיווח אתמול כי אחד הזוגות הלהט"בים, חגי אפרת ומורגל, שחתונתם תארך על ידי רבה רפורמית, עתר לבגץ נגד האפליה. העתירה הוגשה בשיתוף התנועה הרפורמית, ישראל חופשית, הבית הפתוח ואגודת הלהט"ב בישראל. ערן גלובוס, יושב ראש שותף של הבית הפתוח בירושלים, אמר לא נעמוד מנגד כשעיריית ירושלים מבקשת לסמן שוב ירושלמים וירושלמיות סוג ב' ולחלק שוב משאבי ציבור באופן מפלה ופסול. בתגובה הלקונית של עיריית ירושלים נאמר, העתירה התקבלה, נגיב כמקובל בבית המשפט. הסגר שהוטל על ערים בעולם בעקבות מגפת הקורונה מקשה במיוחד על צעירים להטאבים ממשפחות בעלות דעות קדומות ומשרה עליהם דיכאון. כך עולה ממחקר בריטי. לפי המחקר שנעשה באוניברסיטת קולג' בלונדון ובאוניברסיטת סאסקס, כ-70% מהנשאלים סובלים מסימפטומים של דיכאון. מבין הנשאלים שסבלו מלהטאבופוביה, 90% סבלו בתקופת הסגר מסימפטומים של דיכאון. במחקר השתתפו 310 משתתפים, שישית מהם דיווחו כי במהלך מגפת הקורונה הם חוו אפליה על רקע המיניות שלהם. מספר זה עלה ביותר משליש בקרב צעירים שמשפחתם הגרעינית אינה מודעת לזהותם הלהטאבית. אכן מדחדך ומדכה. עד כאן חדשות.
חלון גאווה.
התקיפה של שני הצעירים ההומואים הערבים השבוע בנמל יפו שדיווחנו עליה עכשיו שוב הזכירה לנו שבנות ובני קהילת הלהט"ב הערבים בישראל נתונים בסכנה מתמדת ויש לנו חובה ואנחנו שמחים למלא אותה, לחזור ולשים את מצבם של הלהט"בים הערבים על סדר היום הציבורי בישראל. למרבה הכעס, אני חייב לומר, חלק מנכבדי, אני חוזר ואומר, חלק נכבד מנציגי ונכבדי הציבור הערבי, גם ברשימה המשותפת, נוהגים בהתעלמות וניתוק, ואולי אפילו גרוע מכך, שמענו אפילו הכחשה על עצם קיומם של להט"בים בחברה הערבית הישראלית. החשות כאלה, אני חייב לומר, כשהן באות מחברי כנסת בישראל, מעוררות לא רק זעם ותסכול, אלא באמת מוליכות למחוזות אחרים בהם הכחישו אסונות של חברות ומגזרים בזמנים אחרים. שלום לג'קי חורי.
שלום שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. אתה כתב הארץ לענייני ערבים ושדרן בכיר ברדיו השמס.
כן.
אני רוצה לשאול אותך, כמי שמסקר את המגזר שנים ארוכות, הצעת החוק נגד טיפולי המרה שהועלתה בשבוע שעבר ועברה בקריאה טרומית, וגרמה לסערה מאוד גדולה לא רק בציבור היהודי הישראלי, אלא גם בתוך הציבור הערבי ובמיוחד בתוך הרשימה המשותפת. כמה זה באמת הציף את עומק הבעיה ביחס של הרשימה המשותפת ושל המנהיגים הערבים לקהילת הלהט"ב?
אני לא יודע אם זה, בוא נגיד, כאילו מה שקרה עכשיו בעניין של ההצבעה, פתאום גילו שיש איזה בעיה. הסיפור הזה גם, אני חושב שסוגיית העיתוי פה שחקה תפקיד מאוד, מאוד מרכזי. כי אם הצעת החוק הזאת הייתה מונחת על סדר יומה של הכנסת בעיתוי אחר, שהחברה הערבית למשל הייתה עסוקה במשהו אחר, שהציבור הערבי, שהנושא הזה, הסוגיה הזאת לא הייתה ככה על סדר היום, בגלל שורה של אירועים שהיו בחודשים, בשבועות האחרונים, כולל הסוגיה של התמיכה למשל של חברת אל ארז בנצרת בקו תמיכה בלהט"בי.
בתחינה.
אז כן, אז לא הייתי בטוח שזה היה ככה צף בצורה כל כך מהירה. אני חייב עכשיו, אתה יודע, כמה החברה הערבית עוקבת אחרי סדר יומה של הכנסת על כל הצעת חוק ועל כל תיקון של הצעת חוק, וכאילו עכשיו כולם יושבים מול ערוץ כזה או אחר ועוקבים אחרי מה שקורה בסדר היום. אני בספק, אבל היה אינטרס כנראה למישהו גם להציף את הנושא הזה בתוך הרשימה המשותפת, מתוך שיקולים פוליטיים אולי פנימיים בתוך החברה הערבית, וצריך להבין, וטוב שאני ככה אנחנו מדברים, שלהבין שאומרים החברה הערבית זה לא כמו שלפעמים גם עושים בחברות הסקרים, הערבים 15 או 16, זה לא מקשה אחת, זה לא אותו קו מחשבה, זה לא אותה אידיאולוגיה של כולם, זה לא שאין שינוי, אין סוג של פלורזלים ושיח, ואני גם מסתייג ממה שאמרת בהתחלה, שכל מי שנמנע לקהילה נמצא בסכנת חיים בחברה הערבית, זה לא מדויק, אני ואתה, ואני מסכר את החברה הערבית, זה לא כל שהוא, כל מי שנמנע להקז, בוא נגיד, הקבוצה הזאת, הוא נמצא בסכנת חיים, יש, היו אירועים נקודתיים, כמה שאפשר לגנות את זה ולהוקיע את זה, זה נכון, אבל לא כל בחור שהוא נמנע או בחורה שנמנית על הקהילה הזאת, עכשיו היא מפחדת להסתובב או היא חוטפת מכות. היו כמה אירועים, זה נכון, כולם צריכים להוקיע את זה, זה נכון, אבל צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. ואתה שומע את זה גם מאנשים שנינים על הקהילה, לא בכל מקום שהם הולכים וצועדים, אז מישהו בא ותוקף אותם. אבל הנושא הזה צף, הנושא הזה שהיו, כולם היו מסתירים, לא היו מדברים עליו פה ושם, הנושא הזה אין ספק שהוא עלה, והיו כמה אירועים. אתה הזכרת, אני הזכרתי עכשיו את החוק, הזכרנו את הסיפור של התחינה, הייתי מחדיר אותך חודשיים לפני, כשאמן ורקדן בחור בשם איימן ספיה מכפר יתי, נכון. שנגלה ללהקה הזאת, היו שם עשרות אלפים בהלוויה שלו.
כן, אבל ג'קי, אני מסכים איתך שאין מקום להכללות, אבל אתה יודע, כשלהטאבים נחשפים לאלימות, אז היא מפחידה והיא נגמרת הרבה פעמים במחוזות לא נעימים. אין לי מה לגדל. אתה יודע, הזכרת את איימן ספיה, אבל אתה יודע כמה חודשים קודם הותקפה טרנסג'נדרית בבית דרור, בתל אביב, על ידי בני משפחה. במקרה זה לא נגמר במוות. גם התקיפה בנמל יפו ממש לפני שבוע במקרה לא נגמרה אחרת.
כן, והיה אירוע מצער מאוד, אתה זוכר, בתהלוכה שהייתה בירושלים, והיה גם הרצח בבר נוער. זאת אומרת,
הכל נכון, הכל נכון. אני חזרתי ואמרתי, אני רוצה להימנע מהכללות, אבל אני פחות חושב שהסכנה מתוך בני המשפחה היא יותר גדולה בתוך המגזר הערבי מאשר בתוך המגזר היהודי. נדמה לי.
הייתי לוקח את זה לכיוון אחר. קודם כל, יש משפחות בחברה הערבית שמקבלים זאת, יש אלה שלא מקבלים, יש אלה שלא מדברים על זה.
אני מסכים, יודע ומכיר.
אבל אני חושב שהנקודה המרכזית זה לא לקחת את זה בסוגיה של מה קורה באירוע הספציפי פה והאירוע הספציפי שם, אלא מדובר בסוגיה שהיא סוג של תפוח אדמה לוהט, שבמשך שנים כמעט לא רצו לדבר עליו, ועכשיו הוא נושא שנמצא, אתה לא יכול להתכחש את זה, חבר הכנסת ווליד טאה יכול להתכחש את זה, חברי כנסת אחרים יכולים להתכחש לזה, זה עובדה, זה קיים בחברה הערבית, על זה בנים, על זה מדברים, יש גם אנשים שנמנים על הקהילה הזאת שלאט לאט מתחילים להיכנס לסוג של, בוא נגיד, בשיח המרכזי, שהם יכולים גם לקבל כל מיני תפקידים ומשפיעים בצורה כזו או אחרת. אני אגיד לך שיהיה מישהו מהקהילה הזאת שיהיה ברשימה של הכנסת בעוד קדנציה או שתיים, אני לא בטוח, אבל יש אנשים שבכל מיני תפקידים, אגב, שיכולים להתכנס ולעבוד בעמותות חברה אזרחית שמאוד פעילות, אתה יכול למצוא אותם בכל מיני מקומות וזוויות, שחלק דרך אגב מודעים לזה וחלק לא מודעים. אז זאת אומרת, זה סוגיה שהיא מעסיקה פחות או יותר חלק גדול מהאנשים. עצם העובדה שכמה, בוא נגיד, הקו השמרני בחברה הערבית שיצא נגד זה בצורה כל כך אגרסיבית, הוא יודע שזו סוגיה שאי אפשר להסתיר עדיין. אתה לא יכול להגיד זה לא קיים ולא רוצים לדבר על זה וזה נגמר. זה לא קיים, זה מקיים ונמצא בחברה הערבית, זה משהו שכנראה ידונו בו, וכל פעם שזה יצוף מחדש, ואין מה לעשות, החברה הערבית כחברה שמרנית, זה הסוגיה הזאת גם עושה סוג של שיח. עכשיו, איפה השיח הזה קיים? אני לא בטוח עכשיו תלך ברחובות של סכנין או רהט או נצרת ותשאל את האנשים ברחוב מה אתם חושבים, זה כאילו אתה תקבל אותה תמונת מצב שאתה תקרא למשל ברשתות החברתיות, כי יש פער, ואני די משוכנע בזה, יש פער בין השיח שקיים בעולם הווירטואלי שנקרא פייסבוק ואינסטגרם בעיקר ובמקומות הללו, ובין מה שמעסיק את האנשים ביום יום. ודרך אגב, למשל, הסוגיה הזאת עכשיו כמעט ולא קיימת על סדר יומה של החברה הערבית. אם תסתח את הפייסבוק היום, כולם עסוקים בביירות. לפני שבוע היו עסוקים במשהו אחר. זה סוג של ככה, עוברים מנושא לנושא בצורה מהירה.
כן, אבל זה נכון לגבי כולנו. אני שואל את עצמי, מכיוון שאנחנו מתעסקים בקהילה הלהט"בית, אני מבין שאתה רוצה להדגיש שאין הבדל בין ההתייחסות לסדר היום שהולך ומתחלף אצלנו במהירות מאוד גדולה. אני בכל זאת רוצה להישאר במישור הפוליטי. למה באמת בתוך הרשימה המשותפת זאת הייתה, דיברת על עיתוי, למה זה היה עיתוי נכון לחדד את הכתבים בתוך הרשימה?
לא, זה היה, כי מישהו רצה למנף את זה בתוך הרשימה המשותפת.
לזה אני שואל, מי רצה בדיוק לחדד את זה?
אז קודם כל, בוא ניקח את רע"מ, הפלג הדרומי בתנועה האסלאמית. היה להם אינטרס גם להציב את הנושא הזה גם, ואני די משוכנע בזה וגם כתבתי על זה, וזה לא כזה סוד שכולם, אני חושב, מכירים בחברה הערבית, כי יש מאבקים, וכמו שקורה דרך אגב אצל כולם, יש מאבקי כוח והשפעה ומאבקי, מאבק פוליטי, מי ישפיע יותר, מי יש לו בייס אלקטורלי יותר רחב ומי יש לו יותר תמיכה. אז גם בתוך הזרם האסלאמי בחברה הערבית, יש את התנועה האסלאמית, בוא נגיד הצפונית, נכון, היא יוצאה מצחות לחוק, אבל מבחינת הנוכחות שלה, מבחינת השיח שלה, מבחינת התפיסה שלה, היא קיימת ועוד איך בחברה הערבית, ואי אפשר להתכחש לזה. מול, בוא נגיד, הזרם הדרומי שהוא אמור לככה נתפס כיותר נתון, ותמיד יש ויכוח, עצם העובדה שהם הולכים לכנסת ואלה לא הולכים לכנסת, אז זה גם גורם לוויכוח. גם בתוך שאר המפלגות, שאר מרכבי הרשימה המשותפת, יש כל אחד רוצה להבליט את האני שלו, את ההבדל שהוא שונה מאחר בכל מיני דברים.
ג'קי חורי, יהיה נכון לומר שהרשימה המשותפת לא תרוץ במתכונת הזאת בבחירות הקרובות? יהיו מתי שיהיו?
אני לא בטוח שזה יגרום לפירוקה, אלא אם בכלל יש איזו החלטה אסטרטגית של מרכיב כזה או אחר בתוך הרשימה שהוא לא רוצה להיות חלק מזה. אגב, מה שלא כל כך בלט, שמיד בתום ההצבעה וגם אחרי ההצבעה היו הרבה פגישות בין גורמי המשותפת, היה אינטרס של מישהו, כמו שאמרתי, להבליט את השוני, אבל זה לא אומר שזה על זה תתפרק הרשימה המשותפת, כי אם תתפרק הרשימה המשותפת על זה, גם זה שיפרק אותה ישלם מחיר כבד בקלפי. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה לאבד את הכנסת. עוד לא התקבלה החלטה אסטרטגית בקרב החברה הערבית שאנחנו לא רוצים את הכנסת. כולם, הרוב, ככה אני מסתייג, רוצים את הכנסת, ולכן לא על זה תתפרק, ותמיד ימצאו את המחה.
ובטח לא על הקהילה הלהט"בית זה יתפרק, אתה אומר.
לא, אבל אני אגיד לך איפה האכזבה, כי זאת אומרת, צריך להבדיל בין שיח של אנשים ברשתות החברתיות, שזה שיח כמו שקורה גם בבית קפה ובמסעדה, ושתם אתה יושב עם חברים שלך, לבין מנהיגות, שאתה מתיימר להיות מנהיג, שאתה אומר, אני הנציג האולטימטיבי של החברה הערבית, אני המנהיגות הפוליטית, ואני גם יש לי השפעה, אז הציפייה שאתה לא תתנהג רשת חברתית, אלא תתנהג כמנהיגות. זאת אומרת, לפני ההצבעה תציף את זה בדיון, בתוך המוסדות המפלגה, בין מרכבי הרשימה, בין גורמי חברה אזרחית כאלה ואחרים, להביא את זה לסוג של דיון רציני גם, ולשמוע מה הציבור אומר, ואחר כך תלך ותצביע, ולא תעשה את זה בסוג של אף אחד לא ידע, כאילו אף אחד לא ישמע, ונעשה את זה בדיעבד שאחרי ההצבעה אנחנו עכשיו הולכים ומבליטים. וזה ההבדל. המנהיגות צריכה להתנהג כמו מנהיגות, ולא לעבוד לפי פרמטרים שמתאימים יותר.
אז אפשר לומר בעצם שיש רוחות חדשות, כי הנה איימן עודה ועאידה תומא סלימאן וכמובן עופר כסיף הוכיחו מנהיגות והצטרפו והצביעו בחוק נגד טיפולי המרה, וגם הבוקר שמעתי גינוי מעופר כסיף על התקיפה ביפו.
תלוי את מי אתה שואל לגבי מנהיגות, כי גם יכול להיות שבתוך חדש עצמה ויש גם כל מיני זרמים.
חשבתי שאיימן עודה הוא מנהיג, לא?
לא, לא, לא קשור, אבל גם בתוך חדש למשל, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אקדמאי, דוקטור למשפטים, נעדר מהצבעה, ג'אבר עסאקלה, שהוא בן העדה הדרוזית, נעדר מהצבעה, כל אחד והשיקולים שלו, זה לא בקטע של מנהיגות, אבל אני חושב שכל אחד יש לו את התפיסה שלו, יש לו את קו המחשבה וזה לגיטימי. הבעיה היא איך נעלו אותה בסוגריים את המשבר הזה, ולא, כאילו יכול להיות שיגידו, יקבלו החלטה שאנחנו על זה נצביע, ועל זה לא נצביע, כי מקשה אחת הוא ניתן חופש הצבעה.
ג'קי חורי, אנחנו חייבים לסיים, לשים נקודה בנקודה הזאת. כמובן נשמח שנשוב ונדבר בקרוב, לדעתי יהיו לנו נושאים ונסיבות. ג'קי חורי, כתב הארץ לענייני ערבים ושדרן בכיר ברדיו השמס, תודה רבה על השיחה הזאת.
ביי. יום טוב, ביי.
חלון גאווה.
לפני שלושה חודשים נולד בבית יולדות בצפון תינוק פג. הוא נולד בערב החג השני של פסח, זה המועד שבו קוראים את שירת הים. ספר שמות, פרק תתוו, והורי הפג בחרו לקרוא לתינוק, לרח הנולד, נעדרי. זה שם שלקוח מהפסוק בשירת הים, שבו נאמר, ימינך אדוני נעדרי בכוח. הוריו של נהדרי הפעות חברו להורות משותפת. אביו הוא הומו ואימו סטרייטית. הלידה הגיעה אחרי הריון מורכב שכלל חודש שמירת הריון, ולידתו של נהדרי הסבה להוריו אושר גדול מאוד. למרבה הזוועה, האושר הזה נמשך שבוע אחד בלבד, כי כעבור שבוע מיום לידתו, אמו של נהדרי הושפזה בבית החולים ונפטרה ביום שלמחורת האשפוז. האב, דגן ברנד, כבר שלושה חודשים מנסה לאחות את השברים ולחזור לחיים תקינים, ואנחנו איתו עכשיו. שלום דגן. דגן? דגן ברנד איתנו על הקו? לא נמצא איתנו על הקו, אנחנו ננסה לדבר איתו עכשיו. השבועות האלה השאירו את אביו דגן, אביו של נהדרי, מנסה לבנות חיים חדשים שהוא לא תכנן כאב יחידני. הוא חזר אפילו לגור ביחד עם הוריו בקיבוץ, קיבוץ טירת צבי, זה קיבוץ של זרם הקיבוץ הדתי. ומאז הוא מנסה לסגל לעצמו חיים כאב יחיד. לאחרונה הוא גם נקלע למצוקות כלכליות. הוא פנה אל המאזינים, אל מי שקרא את הסיפור שלו, לסייע בגידולו של נהדרי, לפחות בשלבים מוקדמים אלה של חייו. דגן איתנו על הקו?
כן, דגן על הקו. שלום.
שלום דגן ברנד, מה שלומך?
אני בסדר, תודה.
מה שלום נהדרי?
הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב, אנחנו התחלנו להיכנס לאיזושהי שגרה.
איפה אתם גרים?
אנחנו כרגע נמצאים אצל ההורים שלי בקיבוץ טירת צבי. נחים, נרגעים, גדלים.
ספר לנו בבקשה דגן על תחילת הדרך. מתי יצאתם להורות המשותפת?
להורות המשותפת בפועל יצאנו לפני בערך משהו כמו 3 שנים. כשמתוך זה היה שנה, כמעט שנתיים את התהליך של ה... ניסיונות בפועל של ההפריה. זה בערך לוחות הזמנים שהיה לנו. ובעצם ניסיון האחרון תלך, ונהדרי הגיע לעולם ב-14/4/2020, שזה היה ערב חג שני של פסח.
קראתי בפתיח שבחרת לו את השם המאוד מיוחד הזה, נהדרי.
נכון.
ספר על הבחירה הזאת.
השם הזה בעצם מגיע מהתנך, משמות את וב, שזה שירת הים. בעצם את שירת הים קוראים בנוסף לפרשות הרגילות בשבועות הרגילים, בשנה הרגילה, קוראים בחג שני של פסח, ונהדרי נולד בערב חג שני של פסח. ושהייתי צריך לבחור לו שם, אז כבר השותפה שלי לא הייתה. זה משהו שכל כך דיברנו עליו. ובעצם הלכתי למקורות. אני במקור מקיבוץ דתי, טירת צבי, וככה זה משהו שחזרתי אליו. פתחתי את ה... שקלתי מה קוראים בתורה באותו חג, ומשאר קפצתי שירת הים. ומשם לקחתי את, את השם הזה. המשמעות של השם זה נהדר, זה נשגב, גדול, מרומם.
נהדר באלף למי שלא הבין.
באלף.
כן.
נכון. משם מגיע בעצם השם שלו, שבעצם זה לא שם, אני הפכתי את זה לשם. זהו, ככל שעובר הזמן אני מבין שזה שם הזה פשוט תואם את האישיות שלו, את מישהו, את מה שהוא עבר, את מה שעברתי פה ביחד, מה שאנחנו עוברים ביחד.
כן, אמרתי שנהדרי נולד פג, זה אומר גם טיפול הרבה יותר מיוחד וזהיר מתינוק שנולד בגודל רגיל.
במועדו.
כן, במועדו. איך התארגנת מול נעדרים, מול הסביבה, עם השבר הנוראי הזה של מות אמו?
אני לא יכול להגיד שהתארגנתי, אני לא יכול להגיד שאני מתמודד עם זה יותר מדי, האמת שדי הנחתי את זה בצד. אני כרגע לא מתמודד עם זה יותר מדי, אני מאמין שבאיזשהו שלב כזה או אחר בחיים שלי נצטרך להתמודד עם זה. זה שם, זה נוכח שם היום יום, אבל ההתמודדות עצמה הנחתי אותה בצד כדי באמת להתמודד עם כל המורכבויות האחרות של נדרים, מעבר לגידול שלו כתינוק, וכפי שציינת הוא נולד פג מאוד קטן בשבוע 26, זה בעצם תחילתו של חודש שישי, בעצם שלושה חודשים שהוא צריך להמשיך לגדול וככה ליצור את כל המערכות שלו, הוא עשה את זה מחוץ לרחם, שהיום בזכות הרפואה מתקדמת, זה משהו שאפשרי, מצד אחד, מצד שני, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים להתגבר עליהם עכשיו בחוץ, בגלל הלידה המוקדמת שלו, על כל המורכבות.
אתה נאלצת בעצם לעזוב את העבודה שלך, היית אמור להתחיל מקום עבודה חדש, והאירוע הזה בעצם שיבש גם את חזרתך לעבודה. תנסה לתאר לי את היום יום שלך עכשיו.
יום שלי? היום יום שלי הוא הכל סביב נהדם. השתנו לי לגמרי התוכניות, אני בעצם עכשיו אבא חד הורי שלו, לא מרצוני, לא בחרתי את זה. ועל כל המשתמע מכך, אם זה הגידול היומיומי שלו, שזה להכיל אותו, להחליף לו קאקי, לדאוג שהוא ישן, אתה יודע, לדאוג לרווחתו ולכל צרכיו. מעבר לצרכים הרגילים של תינוק רגיל, אז יש לנו באמת המון המון ביקורות והמון ביקורים אצל הרופאים. אנחנו נמצאים במרכז להתפתחות הילד, אם זה פיזיותרפיה ואם זה ריפוי בעיסוק, ובעתיד נצטרך עוד דברים, אני מאמין. היינו באמת אמורים לדבר ככה לפני יותר משבוע, והתאשפזנו ככה מהרגע להרגע. לנדרי היה דימום בדרגה גבוהה, הכי גבוהה, שהוא נולד במוח. זה גרם לו לחסימה של החדרים, חסימה בין המעברים של החדרים במוח, מה שבעצם אין לו את הניקוז הטבעי שלכל בן אדם וילד ותינוק נורמלי. במוח יש ניקוז של הנוזל סביב המוח, ובעצם אין לו את זה. לכן השתילו לו דבר שנקרא שנט. השנט הזה הוא מצד אחד עוזר לו המון, מצד שני עושה המון המון בעיות ובלתי צפויות. באמת שבוע וחצי אחרי שהשתחררנו מהפגייה, שזה גם היה שלושה חודשים כמעט, נאלצנו לחזור להתאשפז בשניידר, היינו שם כמעט שבוע ימים, כדי לבדוק באמת שהכל תקין ואין זיהום. אז זה עוד ככה מתנה שקיבלנו על הדרך.
הכל בסדר עכשיו?
עכשיו, תפו תפו תפו, שימשיך ככה. זה גם, שאלת מה אני עושה, מה הסדר יום שלי. אני כל הזמן צריך להיות ערני ולראות את התגובות שלו ו... איך שהוא מתנהל, מעבר לתודה, למחלות ילדות שיש לכל ילד, אני צריך באמת להיות עם יד על הדופק כל הזמן, כדי להבין שהשנט והניקוד הזה עובדים כמו שצריך.
כן.
וזה באמת מתעתע, זה לא פשוט.
תגיד, מה תספר לנדרי על אמא שלו?
מה אני אספר? קודם כל אני מספר, אנחנו מדברים. גם כבר באינקובטור... רק שהגענו לפגייה, אז אמרו לנו שאנחנו צריכים לשים איזשהו חפץ ככה, ותהיתי ביחד איתה, מה אנחנו נשים? ובאמת, אחרי שהיא נפטרה...
לשים חפץ?
חפץ ש...
שנועד למה?
שנועד, אתה יודע, שהוא ירגיש אותנו, שיחשוב עלינו, חפץ כלשהו ככה שנותן... אני חושב שזה יותר להורים מאשר לפג שנולד, okay. אבל זה גם עבורו עכשיו.
כן.
זה משהו שהוא, אתה לא יכול להכניס כל דבר בגלל כל הקטע של לשמור על הסטריליות מאוד גבוהה, כן. אז אפשר להכניס זה.
אז מה בחרת?
וכולי. ובסופו של דבר, לצערי הרב, לא הספקתי לבחור אמבונית, ומשהו פשוט ככה. היה לי על המקרר תמונה שלנו במשותף, יחד עם חברה משותף, פשוט לקחתי את התמונה, הם שמו אותה בתוך סקית ניילון, זה החפץ מבחינתי, שהיה שם כל שעות הפגיעה, ו...
נהדרי ראה את אמא ואבא כל הזמן.
כל הזמן, כן, בעיקר את אימא, כן. כן. כן, כי היא רואה פיזית, אז...
כן.
היא נמצאת שם כל הזמן ברקע, אני מדבר עליה, אני מספר עליה. יש גם קורסה שלקחתי מהבית שלה ושיפצתי אותה. לקחתי אותה איתי עכשיו לבית של ההורים שלי, ובעצם שאני מאכיל אותו, אני יושב על הקורסה הזאת, סיפרתי לו על הקורסה הזאת. אז היא שמה, היא נמצאת שמה, אני לא חושב שאני מסתיר, אני חושב שזה שמה, אבל זה במקום, ממקום טוב, לא ממקום שהוא כמה מסכן ושאין לו אימא. כן. ברור שזה נסיבות לא, נסיבות טרגיות ולא טבעיות, אבל זה המקרה, ואנחנו מתמודדים איתו יום יום.
דגן ברנד, אם מאזינים שלנו רוצים לעזור לך, איך הם יכולים לפנות?
בגדול יש מספר טלפון של ביט שפתחתי אותו לשם זה.
מספר חשבון, התכוונת?
יש גם
טלפון, אוקיי.
יש גם מספר חשבון ויש גם טלפון שאפשר
מה מספר? מה מספר הטלפון?
רק שנייה, אני מיד אתן לך אותו, רק שנייה, ברשותך.
דגן איתנו?
051
כן
522
5
סליחה, זה 051
כן
252-6144
אוקיי, אני אחזור על המספר, מי שיוצא לעזור לך בגידולו של נהדרי בתקופה הקרובה, מוזמן לשלוח תרומה ל-051-252-6144, זה מספר הטלפון להעברות. דגן ברנד, נאחל לך ולנהדרי חיים טובים ומלאים, למרות שהם התחילו בעצב גדול, אנחנו מקווים שתגדלו להיות אבא ובן שאוהבים ושמחים זה בזה.
המון תודה רבה, ורק בריאות ואושר לכולם.
להתראות.
תודה, ביי.
תודה רבה לנדב, אנחנו עכשיו עם משהו אחר לגמרי.
לא אותי התחשבה שהיא מצחיקה ביוטיוב, עכשיו נסה להיות צמרת, איך? אמר לי הלאה.
בוקר טוב כי קמתי, זה כבר הישג דרמטי, הקרדיט להורים שהביאוני עד הלום. ספרים עליי צ'יזבטים, עוד נשאלי ה-90's, אני לא מנסה כבר להיות מי שאני. לא, אני סופר בג'יגה לא בייטי, אין לך מספיק תקציב לתמונה איתי, שוב תמיד תעניין שואל מה איתי, בוא תשאל את מי שנמצא איתי, איך הוא גם רב וגם פופ טרש, כך שיעור בו אל תתבייש, רק בביט אני לא מקבל קש, תהי גם על הגבר וגם על הנש. תגידי לי מזל טוב, חזק שאני אשמע טוב, שתהי
הרוח הקיצית האוורירית הזאת שייכת להיפופומוי צעיר ורענן וכולו מזל טוב, שהוא גם שם השיר הזה של יוצר צעיר ומאוד מבטיח, הוא שמו תום שנייד, זה סינגל חדש מתוך אלבום שבדרך, והוא סיבה מאוד טובה לדבר עם תום ולבדוק מה משך אותו לתוך עולם הראפרים שכולנו יודעים שהוא רובו סטרייטי, שלא לומר גם הומופובי לפעמים. שלום תום שנייד.
שלום שלום, מה נשמע?
תודה רבה, ברכות על הסינגל.
תודה רבה.
מי שלא כל כך מצוי, יכול למצוא בטקסט המאוד קופצני הזה, ז'רגון הומו יוחצ'י מאוד תל אביבי, נכון?
נכון, נכון. באמת, חלק מהקונספט היה, בוא ניקח רגע איזושהי מגינה סופר מיינסטרימית, קצב דיסקו כזה שאנחנו מקבלים כל הזמן לבריד.
כן, החזרת את הדיסקו קצת.
כן, בדיוק.
אבל הוא חוזר גם בלעדיך, נכון?
כן. אני חושב שכן, אבל אולי חוזר באמת עם ז'רגון שנשזר שם באופן סופר טבעי מבחינתי לתוך הליריקס, ובאמת זה חלק מהרעיון. בעיניי, תראה, בסוף, אני הייתי רוצה להגיע למצב שאנחנו לא מדברים על מוזיקה הומואית או מוזיקה מיינסטרימית כשני דברים שונים, אלא אני באופן טבעי משתמש בסלנג מסוים עם חברים שלי.
כן, אבל אתה יודע שכשתבוא למקום אחר ותגיד נש, או שמענו שזה ליט, שמועה שהגיעה מידית, אני לא בטוח שהמורות שלך בבית ספר יבינו.
נכון, חד משמעית. ואני חייב להגיד לך שדי נהניתי להסביר בשבועות האחרונים להרבה אנשים.
אז בוא, הנה, תסביר גם פה, אני לא בטוח שכל מאזיננו מצויים בג'רגון.
אוקיי, אז אני חושב שהשיר מבחינת קונספט, באמת אנחנו כאילו, היום הולדת כאן, השיר קוראים מזל טוב, היום הולדת מבחינתי הוא רק הגושפנקה, לדבר קצת על אהבה עצמית, ועל זה שאני מרים לעצמי כל בוקר, ובאמת להתעורר עם חיוך, מה שאני מדבר עליו כאן זה שמי שיש לו מה להגיד, מי שרוצה לחבוט אותי, מי שרוצה להוריד אותי, וזה גם האטיטוד שאני ככה באמת במציאות משתדל לקום איתו כל בוקר, מי שיש לו מה להגיד, בסדר, הוא יכול להישאר בבית או ביי ביי, כמו שאני אומר בשיר, אבל באמת הרבה פעמים אני נתקל במצב של אנשים יש מה להגיד, ואני מניח שכל מי שקצת שם את עצמו out there, ובאמת ברגע שקצת גדל עם מוזיקה, יש המון אנשים מה להגיד, וביקורות וכולי, וסלנג שאני מאוד מאוד מתחבר אליו ומשתמש בו על ימין ועל שמאל, זה דית ודות. אז בתרגום חופשי זה זאת וזאתי, האי והאי. תמיד יש להם מה להגיד, ופה קצת משחירות, ופה קצת סופות הפה. דית ודות. אז גם אם דית אמרה את זה ודות אמרה את זה, לי זה לא משנה, ואני ממשיך בשלי.
תגיד, וקרנולה זה מה, מחווה לדקל וקנין?
אז זהו, זה דווקא עובדה מאוד מעניינת. קרנולה, אמנם דקל וקני מביא את הסלנג הזה למיינסטרים, אבל הוא התחיל במקור מהקלטת וואטסאפ של איזה סבתא, שאומרת, אל תיסעו עכשיו לחול. ודקל וקני למעשה בירך, הסרטון שהביא את קרנולה למיינסטרים, זה כשדקל וקני בירך את השפגת.
אוקיי,
את מועדון. בפרחה שמזמינו ממנו. כן. אז כן.
אוקיי, מה בסינגל הבא שלך, תום שנייד?
האמת היא שאני, דווקא הסינגל הבא הולך להיות מאוד מאוד היפופי, מאוד טראפי, ממש ככה, בז'אנר קצת פחות צוהל ומתוק מזה, אלא עולה קצת יותר קשוח. באמת גם על הסינגלים האלה אני עובד עם שני מפיקים מאוד מוכשרים, עם רוזי וצוקוש, ואנחנו רוצים באמת להביא איזשהו משהו יוצא דופן, באמת להמחיש מבחינתי את הקונטרסט הזה, שאני חושב שהוא חדש אולי לאוזן הבטוח הישראלית, שזה לקחת את הז'אנר הכי קשוח והכי גברי, ולספר לנו בצורה הכי אותנטית על הדברים שיש לי, את הדברים שאני עובר, זה יכול להיות דייטינג, זה יכול להיות whatever, ובאמת כאילו לקחת את המקום הזה של מוזיקה להטאבית, ולהגיד היא מיינסטרימית, היא יכולה להיות בהיפופ, וזהו, השיר הבא, האמת, צפוי לצאת ממש בזור סוף אוגוסט.
אז יופי.
אני רק אגלת שהוא, תודה.
אז אנחנו שמחים שנתנו לך הזדמנות להגיד, לתת לנו הזדמנות להגיד לך מזל טוב על המזל טוב הזה.
תודה רבה.
אנחנו נשמע עוד קצת צלילים מתוך זה. תום שנייד, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה.
להתראות. אני
מחפש ביוטיוב.
ביי ביי.
ביי ביי.
פעם שרפתי את הביט, אני כששורף לי מתחיל להציט, 102 בדרך שמעו שזה ליט, ערב שירה בלי תחתית, ערב שירה בלי תכלית, עוד ראפר בשקל מקליט, מילים כמו מקלדת קועה על אנגלית, שמועה שהגיעה מדית, ודוד, החלנו אהבות רכילות, יאללה תמשיכו סלוט, אני לא מדבר על אחדות לא ביבי, היום זורק זיבי, כי פעם היה לי אכפת, ועד הסיפה, הם שולפים לי טבעת, אני בכל מקום, ביט שאני בית חבד, כותב ורסים גם בשבת, מדבר כמו קרנולה, אני לא סתם שפעת, אצ'י, תגידי לי מזל טוב, חזק שאני אשמע טוב, או שאתה
חלון גאווה.
עכשיו אנחנו נוסעים צפונה לקיבוץ עין גב, לבית הקברות של שמשונה, שזה שם ספר הביקורים של גבריאל שאול. פעם חבר אמריקני של גבריאל סיפר לו על עז אחת שגרה בבית קברות, והעז הזאת מאוד הסעירה את דמיונו של הסופר גבריאל, והיא הייתה בעצם הפכה לציר של סיפור חייו של גדי, שהוא גיבור הסיפור הזה. הספר הזה, כנער מתגבר, נער שונה מהאחרים, בתוך חברת ילדים קיבוצניקית, שהיא לא ממש ידידותית לאחרים ולשונים. אספר לכם עוד שחייו של גדי מתנהלים בעצם בצילו של אבא מרוחק, וכשכל הבנים מעדיפים לתקוע יתדות לסוכה, גדי דווקא מעדיף להיות מי שיקשט אותה. וכששאר הבנים מתחפשים בפורים לחיילים או לבוקרים, גדי מעדיף להתחפש לציפור ססגונית. גדי בעצם גדל להיות הומו חופשי, אבל עם צלקות כלשהן, אבל גם עם הרבה מאוד אופטימיות. שלום גבריאל שאול.
שלום, שלום, מה נשמע?
בסדר גמור, ברכות על הספר.
תודה רבה.
הספר בכלל התחיל כקובץ סיפורים קצרים, ובכלל באנגלית, נכון?
כן, כן, זה הכל התחיל כשגרתי עוד בניו יורק, והייתי בקולג' וכתבתי סיפורים קצרים, גם כחלק מסדנאות בקולג' וגם סתם ככה בזמני הפנוי. והכל ככה, אתה יודע, היה מגרגרים של זיכרונות, מילדות, מהקיבוץ, לפעמים זה גם היה לפי משימות שנתנו לנו של, אתה יודע, תיאור דמויות, דברים כאלה. וכן, בסופו של דבר, זה ככה, כמו שאמרת, באמת היה את הסיפור של העז שאיזה חבר נתן לי, ופתאום אמרתי, וואו, זה יכול להיות ציר מעולה, למין מסגרת כזאת, כדי לאחד את כל הסיפורים לבעצם סיפור אחד קוהרנטי ככה.
אז ספר לנו מי הוא גדי.
גדי מבוסס בגדול ככה, אני יכול להגיד עליי, אבל זה בגדול על הילדות בקיבוץ, במקרה הזה על הקיבוץ פה בעין גב, כל מיני חוויות ודברים שאנשים שגדלו בקיבוץ, ובייחוד גם בקיבוץ פה, יכולים בטח לזהות ולהכיר. וילד שרואה דברים קצת אחרת, שרואה דברים שונה, לפעמים אנשים צוחקים על איך שהוא חושב, על איך שהוא מביע את עצמו, על איך שהוא מתלבש, על הבחירות שלו, ושמשונה בעצם, העז שגרה בבית הקברות של הקיבוץ, היא המקום שלו, לפורקן, לדבר עם מישהו, להקל את כל מה שהוא עובר סביבו. אתה יודע, היא לא שופטת, היא לא עונה.
אבל יש לה כוחות, היא שמשונה.
כן, היא קוראים לה שמשונה, אתה יודע, כי היא עז מאוד חזקה, כל הזמן מצליחה להשתחרר מהיתד שלה וקשורה, ככה הוא נתן לה את השם.
ובעצם היא המקור הכוח שלו במאבק היומיומי שלו, על המקום שלו כמי שהוא קצת שונה ואחר. נאמר שלימים יצאת מהארון בגיל 22, נכון?
כן, יצאתי מהארון אחרי הצבא.
חשבתי על זה שהבחירה הזאת בעז, אתה יודע, בעז בביטויים היומיומיים, הוא להכניס עז, זה להכניס, אתה יודע, איזה סוג של קושי, ולהוציא עז, זה להשתחרר מאיזשהו קושי. אפשר להגיד שהארון היה העז שלך, שסילקת אותה?
האמת שזאת מטאפורה מאוד יפה, לא חשבתי על זה כשכתבתי את זה, אבל האזי בהחלט איזה משהו שעוזר פה באמת לברוח מהקושי הזה של האבא, של הקיבוץ, של איזושהי חברה שטיפה שופטת את האחר, שלא נותנת לו באמת להתבטא ולהיות מישהו, ובמקרה הזה באמת האזי זאת שעוזרת לגדי להתמודד ולהקל, וכשקוראים את הספר אז באמת רואים את זה. מבחינתי, כן, הארון אפשר להגיד היה העז שלי במשך 22 שנה. ועכשיו אני מרגיש שבאמת סגרתי מעגל, אני רק לפני שנה חזרתי לקיבוץ, ואף פעם לא חשבתי שאני אחזור לפה, עם בן זוגי, והנה הספר עכשיו יצא, כנראה שזה היה צריך לקרות, משהו היה צריך להיסגר שם.
כן. אמרתי קודם שגדי נאבק בעצם להיות שייך, ואני תוהה באמת עם המאבק הזה לשייכות, נגמר מתישהו, יש קטע בספר, אני רוצה לקרוא אותו, אתה מתאר שם את גדי שבמסע עם אמו, אתה כותב, הוא היבית באמו, עיניה נצצו ושערה התבדר ברוח, באותו רגע נראתה לו כמו בת ים מחוץ למים. היא לא נראתה שייכת לכאן או לשם, לישראל או למקסיקו. גדי הרגיש צביטה בחזהו ועיניו התמלאו דמעות. ברגע הזה ידע שאת הזרות הזאת ירש ממנה. גם הוא, כמוה, חי בכמה עולמות וצלל בין מציאות ודמיון. לפתע לא היה בטוח לאן היה שייך, ואם אי פעם יהיה. אתה מרגיש שגדי, גבי, גבו קוראים לך בקיבוץ, נכון?
גבו, כן, זה משפחה מקסיקנית.
גדי השלים את תחושת, מילא את תחושת השייכות הזאת שכל הזמן הוא נאבק כדי שתהיה לו?
אז אני חושב שבסופו של דבר כן, כי שוב פעם, כמו שאמרתי עכשיו, זה מצחיק שגם הספר עכשיו, גם הרעיון הזה, והרבה דיבורים עם חברים ומשפחה ואנשים שראינו אותי, פתאום באמת אני מתחיל להבין דברים שאולי בעצמי גם כן לא הבנתי, אבל הספר הזה בהחלט בא בתור דרך שלי, באמת לדבר על הזרות, וזה גם הייתה הזרות שלי בתור ילד, אבל גם הזרות של המשפחה שלי, אתה יודע, ההורים שלי שניהם עלו במקסיקו, ואיך תמיד ההסתכלות שלי על הקיבוץ הייתה טיפה שונה, גם האוכל אצלנו בבית היה שונה, השפה הייתה שונה, ועכשיו, כמו שכבר ציינתי, באמת אני מרגיש שיש איזושהי סגירת מעגל, איפה שהזרות הזאת הסתיימה, כולם מקבלים אותי איכשהו, אני אנשים פה בקיבוץ באופן באמת באמת מחמם את הלב, כל כך שמחים וכל כך תומכים בספר הזה, וכל כך הרבה פניות ושאלות וחיזוקים ופידבקים, שזה באמת מרגיש לי כמו הקבלה הכי אופטימלית שיכולה להיות.
גבריאל שאול, כותב הספר בית הקברות של שמשונה, אנחנו מאחלים לך לספר ולשמשונה חיים טובים ושייכים בקיבוץ ובכל מקום. תודה רבה.
תודה לך.
להתראות.
חלון גאווה.
במרכז האקדמי לעיצוב ויצו בחיפה מוצגת בימים אלה תערוכה של בוגרי המחזור האחרון, ואחת העבודות היותר חמודות ושובות עין היא סרט אנימציה קצר של הסטודנט רותם סוויסה, שהוא סטודנט במחלקה לתקשורת חזותית. לסרטון הזה קוראים פיט, עוד מעט נבין למה, ואני חייב לומר שאלה 4.5 דקות שמתארות חוויית ילדות של רותם כבן שרצה להתלבש כמו בת, 4.5 דקות באמת של הנאה צרופה. שלום רותם.
היי, מה קורה?
הכל.
מה נשמע?
קודם כל, אני חייב להגיד לך שבאמת, מי שרואה את הסרט, אני לפחות ממש רוצה לחבק את מי שיצר אותו, מרוב שהסרט הזה חמוד.
וואו, תודה רבה.
אז בשביל מי שלא ראה, תן לנו ככה תקציר איך אפשר לתאר את מה שאנחנו רואים בפיט.
אז בעיקרון הסרט, כמו שפחות או יותר כבר אמרת, זה מדבר על איזושהי חוויה של ילד שמחובר לצד הנשי שלו, והוא גם מאוד כישרוני, והוא חובב אופנה, והוא מקבל מכונת תפירה, והוא מכין לעצמו בגדים של בנות, הוא הולך איתם לבית ספר, והתגובה היא כמובן, כמו שהיא תהיה בחיים האמיתיים, היא חריפה, הוא בעצם נרדף שם. באיזשהו שלב זה גם מתחיל להיות קצת בתוך הראש שלו, ובעצם אני לא אגלה בהכרח איך זה מסתיים, אבל כמו בחיים האמיתיים, אנחנו סוג של צריכים יד שתחזק אותנו, מישהו שעובר חוויה דומה, וככה בעצם אלה המסרים שרציתי להעביר דרך הסרט.
למה בחרת באנימציה? זה תחום שהוא באמת חסר ייצוגים להטאבים.
וזה בדיוק למה בחרתי באנימציה.
שאלתי ועניתי.
כן, אני מחזק את זה. בעיקרון, אני הרגשתי, במיוחד בשנים האחרונות, כמו כולם, אני גדלתי על סרטים מצוירים של דיסני, אוסף של קלטות, וכשאתה גדל אתה לא מבין בעצם כמה זה חסר, הייצוג הזה, אבל היום בשלב יותר מאוחר, כשאני יותר מבוגר, אני מבין שסבבה, יש לסטריטים יש את סינדרלה, אבל, והכל טוב ויפה, אבל יש בעצם עוד פנטזיות ועוד סיפורים שאפשר לספר שהם קשורים לקהילה, וזה חבל לי שזה לא משהו שהוא קיים יותר, וזו הסיבה שרציתי לגעת בזה קצת.
אמרנו שקוראים, קראת על הסרטון פיט, אתה יודע, והתרגום יכול להיות כמה וכמה וכמה אפשרויות. תסביר למה, למה בחרת בשם הזה.
אוקיי, אז זה באמת מכמה סיבות. שתי הסיבות העיקריות, פיט זה מילה יחסית כללית, אבל היא מתייחסת למידה, מידה של בגד. הסרט עוסק באופנה, הילד עוסק באופנה. הגיבור של הסרט, ופיט זה גם מתייחס למשהו שמתאים בשבילך, זאת אומרת לדבר שכאילו הכי מותאם, אם זה מותאם לגוף או פשוט מתאים, וגם מהבחינה של שייכות, הילד מרגיש שהוא באיזשהו שלב בתוך הסרט, הוא מרגיש שהוא לא שייך.
שהוא לא מתאים.
שהוא לא מתאים בתוך הסביבה שלו. אז זה בעצם כמה אספקטים שצריכתי איכשהו למצוא איזושהי מילה שישבה לי.
כן. תגיד, כשיוצאים לדרך בעבודת גמר, זה עבודת גמר שלך, נכון?
נכון.
אז אתה, איך זה הולך? אתה מגיש רעיון, סקיצה, איזשהו בריף, יש מנחה, יש מלווה לעבודה כזאת?
כן, היו לי...
או שעובדים לבד ומגישים תוצאה סופית.
הלוואי שזה היה ככה. לטובה ולרע, יש לנו הרבה הנחיה בפרויקט מהסוג הזה, בגלל שזה אנימציה וזה דורש מתסריט ועד ההפקה עצמה והארט, אז בעצם מלווים אותנו שלושה מנחים, שזה ניר פילוסוף, שחר קובר ויפעת גלילי, שלושה מנחים מדהימים, וזה בעצם היה תהליך של שנה. בקיץ הקודם הייתי צריך לחשוב על רעיון, ולהגיע באוקטובר עם איזשהו רעיון כללי, ומשם לפתח אותו. וזה התהליך, אז זה בעצם, זה התחיל מרעיון הרבה יותר כללי, זאת אומרת, התוצר הסופי זה לא בהכרח, זה לא התחיל ככה בשום צורה. ובעזרת הזמן, למשל, כל הנושא של האופנה, זה משהו שהגיע קצת יותר מאוחר. אבל הרעיון העיקרי היה אותו דבר מההתחלה. זה היה בעיקר להלביש על זה קצת יותר תכנים וקצת יותר שכבות בעצם.
אמרת ש... ואני מכבד את זה, אתה לא רוצה לעשות ספוילר למי שלא ראה, אבל תנסה בכל זאת לשתף אותנו קצת באיך מתמודדת הדמות של הילד עם התגובות של הסביבה. איזה תגובות הוא סופג ואיך הוא מגיב להן?
אני חושב שהדרך הכי טובה שאני יכול לתאר את זה, זה שבעצם הרי הסרט מגיע מאיזשהם תחושות אישיות שהיו לי בתור ילד. לא בהכרח, זה לא 100%, זאת אומרת זה לא מתאר בשום צורה מדויקת את החוויה שלי, אבל הצורה שהוא סופג ביקורת זה בעיקר מין מבטים ולחשושים שתמיד עוקבים אחריו, וכל פעם שהוא מגיע ב... בתלבושת שהוא הכין לעצמו, שהוא רוצה ללבוש, אז הוא סופג את המין ביקורת הזאת. וההתמודדות שלו זה, הוא בעצם לא מתייאש מההתחלה, הוא מנסה כמה וכמה פעמים, עד שבסופו של דבר זה כבר מגיע להיות יותר מדי.
אוקיי, נשאיר את זה למי ש... איפה אפשר יהיה למצוא את הסרטון הזה אם מישהו רוצה? הוא ביוטיוב?
לא, את הסרט כרגע אי אפשר לראות באינטרנט, אפשר למצוא אותו בתערוכה שלנו, בביצוח בחיפה, עד העשירי לשמיני פתוחה, כולם מוזמנים.
אז הנה, אני מזמין את כולם באמת לראות את הסרטון הזה, אני מניח שיש שם עוד עבודות ראויות, אבל הסרטון הזה פיט שלך, רותם סוויסה, ראוי בעיניי, ואני מזמין את כולם, ותודה לך רותם, ובהצלחה בהמשך.
תודה רבה.
ואני
תודה.
אגיד גם לך מזל טוב עם השיר הזה של תום שנייד, שאיתו אנחנו גם מסיימים את התוכנית. תודה, להתראות.
תודה.
כן, כאן אנחנו מסיימים עוד חלון גאווה. תודה רבה לחן עוז, טכנאית השידור. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. אני איציק יושע, אנחנו נתראה כאן שוב בעוד חלון גאווה ביום רביעי הבא. תודה, להתראות, ביי.